האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיו-ורסיטי.
שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם היום לפרק הסופי והאחרון שבו אנחנו מתעסקים בסוגיית התעסוקה של הציבור הערבי בישראל והפערים המשמעותיים מול האוכלוסייה הכללית, וכמובן עוד ועוד דברים. לצורך כך, אנחנו נפגשים שוב עם דוקטור מריאן טחאוכו, חוקרת בחירה במכון אהרון למדיניות כלכלית בבית הספר תיומקי לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, ועומדת בראש המרכז לחברה ערבית. אז שוב שלום. ככה ריקאפ של הפרקים הקודמים, דיברנו באמת על מוביליות חברתית, השכלה, מי הולך ללמוד, גברים ערבים או נשים ערביות, ולמה, למה פעם גברים ערבים למדו יותר והיום הם פחות, מה החלטת החומש לחברה הערבית, למה כדאי להשקיע דווקא בגברים, או בכלל להשקיע באוכלוסייה הערבית בפרט, מהי תופעת הגברים הצעירים חסרי המס, למה האוכלוסייה הערבית לא יודעת עברית, ועוד ועוד ועוד. ובפרק הזה אנחנו באמת נדבר יותר על אלימות ופשיעה בחברה הערבית, מה קרה בקורונה, למה אין מאומות כמו שהיה בשומר החומות, איך השביעי לעשירי גרם למתיחות בין הצדדים, ומה צריך לקרות כדי להתחיל שיח בין האוכלוסיות השונות, ואם יש מקום לאופטימיות בעתיד. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
ומה מצב התוכנית עכשיו עם הממשלה הנוכחית? יש באמת מקצים לזה משאבים או שלא כל כך?
תראי, בסופו של דבר, היכולת לקדם מדיניות, היכולת באמת לעשות משהו משמעותי, גם אם יש החלטה שלא בוטלה, היא מאוד תלויה גם, היא תלויה בשני דברים. היא תלויה בדרג הפוליטי, ועד כמה הוא באמת מעוניין, רוצה וזה מעניין אותו. ותלויה בדרג המקצועי. בממשלה הנוכחית, לצערנו, ביחס לממשלה הקודמת, בעצם יש קיצוצים מאוד גדולים. קיצוצים שבאו בעקבות המלחמה, אבל כשעשו קיצוץ רוחבי בכל התקציבים הממשלתיים, הקיצוץ בהחלטות שנוגעות לחברה הערבית היו פי שלושה ביחס לתחומים אחרים. אבל זה לא רק זה. כלומר, זה לא רק הקיצוץ התקציבי, אלא גם האמירות גם הפומביות, אבל לא רק, גם דברים שקורים בשטח של במקום לתת להחלטה הזו, להוציא ממנה את המקסימום, להמשיך לקדם אותה במקומות שבהן היא מצליחה, יש לא תחושה, אלא זה מה שקורה בשטח, יש עצירה ובלימה של יישום ההחלטה הזו, לצערנו הרב, למרות שבעיניי, שוב, ברמה הכלכלית והביטחונית, בתקופה שבה באמת יש הוצאות ביטחוניות מאוד גדולות, ואתה מחפש את מי צריך לחזק כדי לחזק את הכלכלה, וזה מתחבר לדברים שאמרנו לפני כן, בחברה הערבית יש פוטנציאל מאוד גדול. דרך אגב, אנחנו רואים אותו בנתונים. בעשר שנים האחרונות, האוכלוסייה שבה הייתה העלייה הכי משמעותית בהכנסה לנפש, ואז בהתאם איך זה תורם למיסים, ואיך זה תורם ואיך זה מצמצם הוצאות על רווחה, זו החברה הערבית. כלומר, בשנים שבהם היו החלטות החומש, בשנים שבהם הממשלה באמת השקיעה וקידמה, ראינו שיש תוצאות חיוביות בשטח. וכל זה נעצר כרגע. לא נעצר, כלומר, זה לא שלא עצרו את ההחלטה. ההחלטה עוד קיימת ו...
פשוט לא משקיעים בה.
קיצצו משמעותית, קיצצו משמעותית את ה... מבחינה כסף, אבל זה לא רק כסף, כמו שאמרתי, זה גם הרצון של שרים לקדם את הנושא, וזה משפיע על הדרג המקצועי בתוך המשרדים. הדוגמה הכי בולטת בנושא הזה, זה כל הנושא של טיפול באלימות ופשיעה בחברה הערבית. בממשלה הקודמת, הממשלה של בנט, בשנה שבה, והשנה וקצת שהממשלה הייתה קיימת, הייתה קבוצה שבאמת לקחה כל הנושא של אלימות ופשיעה וטיפלה. כלומר, זה היה צוות שבדק את מחוללי הפשיעה בחברה הערבית ובנה תוכנית עבודה מאוד ברורה מול צוות של משרדים ממשלתיים שונים כדי להתחיל לטפל בבעיה. וראינו תוצאות כבר בשנה הראשונה, וואו. כלומר, באותה שנה, אם את מסתכלת על מספר הנרצחים, הנתון הכי פשוט, הוא ירד משמעותית באותה שנה, ומאז מאז כשהממשלה הנוכחית עלתה, בעצם יצרה את התוכנית הזו.
השנה זה המספר הכי גבוה שהיה אי פעם, לא? מה, כאילו משהו...
תראי, פשיעה, אלימות ופשיעה זה משהו שאם לא עוצרים אותו, לא מטפלים בו, הוא רק גדל, הוא רק מתעצם כל הזמן. אז כל עוד לא יעשה פה משהו משמעותי כדי לעצור, אנחנו נמשיך לראות את זה עולה כל הזמן. כלומר, את יודעת, אם לפני 10 שנים היו יישובים ערבים שהם נקיים מפשיעה, היום אין יישוב ערבי שהוא נקי מפשיעה.
אין שום יישוב ערבי שאין בו...
אני לא חושבת שיש יישוב ערבי היום שלא סובל ברמה כזו או אחרת מפשיעה בתוך היישוב.
זה די מטורף.
זה לא יאומן, מי שגרה בצפון, לא יאומן איזה פער יש בין תחושת הביטחון שיש לך כשאת נכנסת ליישוב ערבי, לתחושת הביטחון שיש לך כשאת נכנסת ליישוב יהודי צמוד. כאילו זה שתי מדינות שונות לגמרי. אפילו אם את הולכת לנצרת ולנוף הגליל, נוף הגליל מה שהיה פעם נצרת אלית, זה יישובים צמודים אחד לשני. זה כאילו שני עולמות שונים לגמרי, ושניהם באותה מדינה ובאותו מיקום גיאוגרפי.
ממש באותו מקום אפילו. אבל מה, כאילו, כשנכנסים, אז מה מרגישים?
תראי, כשאת נכנסת ליישוב ערבי היום, לפני ש... אם את באה מבחוץ, באת מהעולם החיצון, את לא יודעת שיש פשיעה, ואת לא יודעת... כבר בנראות, מבחינת התשתיות, מבחינת הניקיון, כלומר, בסופו של דבר, משפחות הפשע השתלטו גם על כל הנושא של פינוי אשפה וכן הלאה. זה פער עצום. כלומר, את נכנסת לדוף הגליל, זה גנים מטופחים, זה כבישים, את יודעת, דו סטרי, יש לך כיכרות, יש לך... הכל מסודר, הכל נבנה כמו שצריך. ואז את נכנסת לנצרת, זה עולם אחר לגמרי. סליחו לי אנשי נצרת אם אני פוגעת בהם, אבל תסעו לשם, אתם תראו את זה מול העיניים, את הפער בין שתי הערים האלה.
אז באמת זה אולי מתקשר למה שקצת נגענו בו קודם, של התופעת הגברים הצעירים חסרי המס בחברה הערבית, מבחינת זה שאולי, טוב, תרחיבי אולי את יותר טוב ממני, אבל יש איזשהו קשר בין השניים?
בהחלט. כשאומרים חסרי מס, זה סלנג שהמצאנו אותו ככה פה בישראל. יש לזה מושג, יש מושג מקובל לזה גם בעולם, שנקרא NEET, ראשי תיבות של Not in Education, Employment or Training, שזה בעצם צעירים שלא נמצאים בשום מסגרת, לא של עבודה ולא של השכלה משום סוג. לא השכלה אקדמית ולא השכלה על תיכונית לא אקדמית. זה צעירים שקמים בבוקר ואין להם שום מחויבות באותו יום. זה המשמעות של זה. אז זו תופעה שמוכרת גם בעולם, ואומרים שזו תופעה שגם מתרחבת במדינות שונות, והיא יותר משמעותית בקבוצות מוחלשות. בישראל יש פער עצום בתופעה הזו בין ערבים ליהודים, וב10 שנים האחרונות התופעה גדלה, בעיקר בקרב הבנים הערבים. עכשיו, תחשבי, ההשוואה פה היא גם מול האוכלוסייה היהודית, יש פה מאפיין מאוד ייחודי לאוכלוסייה היהודית בישראל, שהוא לא רלוונטי לצעירים ממדינות אחרות, יש את הצבא.
נכון.
כלומר, צעיר יהודי שסיים י"ב, הצבא מחכה לו, רובם כן הולכים עדיין לצבא, בעיקר הבנים.
שזה הרבה מס.
שזה הרבה מאוד מס, בתור, אני מבינה, בתור אחת שהייתה בצבא, זה הרבה מס... גם במובן של שאת קמה בבוקר, יש לך יום שלם מה לעשות, אבל לא רק. זה הרבה מס, עוד אין מחקרים שיוכיחו את זה, אבל אני חושבת שהצבא, לא כל מי שמגיע לצבא באמת מקבל הרבה כישורים, אבל עדיין הצבא הוא עוד מסגרת שנותנת כלים נוספים לצעיר. כלומר, יש הבדל בין מישהו שקם בבוקר ונמצא בבית, לבין מישהו שקם בבוקר והוא יודע שבשעה מסוימת הוא צריך להתייצב, יש לו מפקד שאומר לו מה לעשות, יש לו משימות מאוד ברורות, הוא צריך להסתדר בתוך קבוצה, כלומר הוא לא קם בבוקר ועושה מה שבא לו. אז, ואני לא מדברת על אלה שהולכים ל-8200 ועל יחידות שהן באמת נותנות הרבה מעבר לזה. אז...
וזה בעצם בזמן שהוא קריטי. כאילו לצעירים שבזמן הזה, אם הם לא הולכים למסגרת או משהו כזה, אז הם יותר עלולים לעשות כל מיני דברים שהם פחות טובים מאשר אנשים מבוגרים, נניח.
נכון, נכון. כלומר, יש לך פה בעצם גיל קריטי, שבו סיימת תיכון, אתה צריך להחליט מה לעשות עם החיים שלך. אפילו תחשבי מבחינת ההורים. מערכת חינוך זה מסגרת מובנית. אתה כהורה לא צריך לעשות הרבה. הוא מכיתה א' עובר לב' לג' עד כיתה י' ב'. כשהוא מסיים י' ב', צריך להחליט עכשיו מה עושים. אין מישהו אחר שמחליט בשבילי. וכשמדובר באוכלוסייה חלשה, כמו שאמרנו, גם ההורים פחות משכילים, וגם הסביבה נותנת לך פחות אפשרויות, ויש פה עוד אלמנט שצריך לקחת אותו בחשבון. והם גם חיים במדינה שבה, לרוב הצעירים, שזה הצעירים היהודים, יש מסגרת המשך מובנית, בתוך, גם חברתית, וגם כלכלית, וגם בתוך המערכות הממשלתיות. ככה שתחשבי על זה, בארצות הברית אין צבא. אז מה הם עושים?
הולכים לקולג'.
הולכים לקולג'. ודרך אגב, הם לא הולכים לקולג' ובוחרים מה הם רוצים ללמוד לתואר ראשון. הרבה פעמים, ממה שאני מבינה, לא חכה.
הולכים שמה.
קודם יש להם שנה, שנתיים, שבו הם לומדים משהו כללי, תואר נכון. כללי, מוצאים את עצמם, ואז עושים את השלוש שנים תואר. אז בישראל, בגלל שיש את הצבא, אז בעצם אין פה איזה מישהו שחשב על איזה מערכת של מי שלא הולך לצבא. אז בחברה החרדית, למשל, והדתית, יש את השירות הלאומי לבנות. אז יש פה איזשהו מענה, ובחברה הערבית זה לא קיים. אז היום אנחנו מדברים המון, בגלל כל הנושא הזה של החוסר מס, שיש לו השלכות מאוד גדולות, ומה שאמרת הוא קריטי, של, שאין לו מסגרת של מפעילה אותו ומעסיקה אותו, הוא מחפש דברים אחרים, והדברים האחרים שמחפשים בחברה הערבית היום, אותם צעירים הם החיילים של משפחות הפשע. כלומר, יש פה קשר מאוד הדוק בין חוסר תעסוקה להשתלבות בפשיעה. אז היום ברמת המדיניות אנחנו מדברים המון על הצורך במסגרות אחרי י' ב', שבעצם קודם כל יורידו את החוסר מס, שלא יהיו שנתיים בבית בלי לעשות כלום, ובשנתיים האלה כן לתת להם את הכישורים, כן להשלים להם את הכישורים, כדי שהם יוכלו להשתלב בצורה יותר גם כלכלית וגם חברתית.
מה יכולה להיות מסגרת כזו?
תראי, זה יכול להיות, קודם כל יש את השירות הלאומי, אבל זה פחות רלוונטי לחברה הערבית. אז אנחנו כן מדברים, כל השם הכללי על זה, זה שנות מעבר. ושנות מעבר יכולות להיות שנות שתלוי למי. כלומר, צריך לייצר פה מסגרות שרלוונטיות לצעירים עם יכולות שונות. כלומר, מי שילך לאקדמיה צריך לקבל כלים וכישורים שונים ממי שבסוף לא ילך לאקדמיה, כי בסוף לא כולם הולכים. אז זו צריכה להיות איזושהי מסגרת שבה היא גם התנדבותית, היא גם נותנת כישורים, והיא גם מספקת איזושהי מסגרת שנותנת הכוון לצעירים האלה. זה יכול להיות שירות אזרחי. זה כאילו, לא צריך להמציא מאפס דברים. יש מסגרות כאלה בקטן אזרחיות היום בישראל, אבל צריך למסד את הדבר הזה ולעשות משהו יותר מערכתי.
שזה יהיה משהו שכולם הולכים אליו.
ויש כאלה שמגדילים ואומרים, זה צריך להיות גם חובה. ויש כאלה שיבואו, יגדילו ויגידו שהם צריכים ללכת לצבא, אבל אני לא, לא, זה כבר דיון, את יודעת, מסוג אחר, אני לא בטוחה עד כמה הצבא רוצה באמת שערבים יתגייסו לצבא, אבל מה שבטוח, מסגרות בגילאים של 18, 19, 20, ככה בשנים שבהם אתה יצאת ממערכת חינוך לא הכי טובה בעולם, לצערנו הרב, זה בלשון המתה, ואתה צריך לראות לאן אתה הולך בחיים האלה, והרבה פעמים גם אין לך הורים שיכוונו אותך ויעזרו לך לבחור נכון. אנחנו צריכים פה איזושהי מסגרת שתאסוף את הצעירים האלה ותעזור להם באמת לבנות את עצמם ואת ראיית העתיד שלהם, וזה משהו שבסופו של דבר יחזיר את עצמו. כלומר, זו השקעה שתחזיר את עצמה בוודאות.
במהלך, נגיד, היו לנו הרבה משברים ככה בשנים האחרונות, אבל מבחינת, נגיד, הקורונה שהייתה, זה משהו שהגביר את התופעה הזו?
כן, כן. תראי, קורונה, בסופו של דבר, הקורונה, בסוף, מה שזה עשה כלכלית, זה כמו קורה הרבה משברים כלכליים. זה בדרך כלל פוגע קודם כל בהכי חלשים. איך הקורונה פגעה משמעותית בערבים דווקא? אפילו ברמת הבית ספר. בקורונה כולנו עברנו לזום. ואז כשאתה מדובר באוכלוסייה יותר חלשה ברמת האוריינות הדיגיטלית שלה, אבל לא רק, גם התשתיות הדיגיטליות בחברה הערבית, פתאום זה הפך להיות נושא שכולם מדברים. אין אינטרנט. אז גם אני, אם אני רוצה לעבוד מהבית, ובלי להגיע לרייכמן, אני צריכה קודם כל תשתית אינטרנט. זה לא פחות חשוב היום מכביש, מאספלט שמוביל לבית שלי. אז זה בא לידי ביטוי שם. אבל גם ברמת, את יודעת מה? ברמה של אוניברסיטאות והכשרות, בשיחות עם משרד העבודה, הם אומרים, רצינו לתת הכשרות, אבל הם לא יכולים להגיע פיזית, אז רצינו לעשות את זה בזום. אבל קודם כל אין אינטרנט, וגם אם הם מגיעים לאיזשהו מקום שיש בו אינטרנט, אני קודם כל צריכה ללמד אותם איך להפעיל את הזום. אז כלומר, בסוף, כשיש משבר כלכלי, במקרה זה היה משבר בריאותי שיצר גם משבר כלכלי, האוכלוסיות החלשות מתמודדות הרבה פחות טוב עם משברים מהסוג הזה. כי מי שמשכיל ומי שיש לו את הכלים, אני למשל, העבודה שלי לא פחתה בקורונה, להפך. אני, לפני הקורונה הייתי מגיעה, כרגע אני לא ברחניה אמנם, אני בכפר קמה, בכפר הצ'רקסי השני. זה יותר קרוב לאפולה. זה עוד איכשהו יותר קרוב לרייכמן. אם לפני כן הייתי מגיעה 3-4 פעמים להרצליה, תחשבי, זה שעתיים מינימום נסיעה לכל כיוון. בקורונה עברנו לעבוד מהזום, ופתאום התפנו לי 4 שעות ביום לעבוד, והתפוקה שלי עלתה, את יודעת, זה לא רק שלא עבדתי פחות, אפילו התפוקה שלי עלתה. אבל מי שעובד, מי שלא יכול לעבוד מרחוק, מכל מיני סיבות, בסוף הוא קודם או שהוא מפוטר, או שבאותה תקופה הוא לא עובד. אז הפגיעה, ראינו את זה בנתונים, מי שהכי נפגע מבחינת תעסוקה, האוכלוסייה שהכי נפגעה מבחינת תעסוקה בקורונה, זה היו גברים ערבים, זה חוזר לזה שהם פחות משכילים, לכן הם יותר פגיעים, וגם לקח להם הרבה יותר זמן לחזור לנקודה שבה הם היו לפני הקורונה.
זה סוג של מקדים בעצם את הגיל שבו הם, שאין להם מה לעשות, כי כאילו במהלך עוד הלימודים, כזה פתאום קוטים להם את הלימודים, והם מוצאים את עצמם...
גם מבחינת לימודים, גם מבחינת לעבוד. תחשיבי, בקורונה סגרו הרבה מקומות עבודה, ואת מה סגרו? בעיקר את המפעלים, ואת המקומות נכון. שבהם אתה דווקא, אותם צעירים נמצאים. אז כל המרכיבים האלה, בסופו של דבר, הביא לי כך, שראינו זינוק משמעותי בשיעור נמצאים, מבין ה-18 עד 24 של בנים ערבים שמוגדרים חסרי מעש.
ואם אנחנו מסתכלים על התקופה העכשווית עכשיו במהלך המלחמה, מה בעצם קורה עכשיו?
תראי, המלחמה הנוכחית, עשינו על זה גם מתחילת המלחמה, היה לנו ברור שיש פה משהו דרמטי שקורה, שלא ראינו אותו בעבר, וצריך להתייחס אליו, ובאמת עשינו על זה מחקר והסתכלנו על הנתונים. השביעי באוקטובר שינה הרבה דברים, והשפיע גם על יחסים בין יהודים לערבים, וזה בא לידי ביטוי גם במדדים הכלכליים. המשבר הזה בין האוכלוסיות הביא לכך שבחודש הראשון של המלחמה ראינו תופעה שאף פעם לא ראינו אותה, גם לא באימותים קודמים, כלומר, גם בשומר חומות לא ראינו דבר כזה, שבעצם שיעור מאוד גדול מהעובדים הערבים לא הגיעו למקום העבודה, מסיבות שלא קשורות לסיבות כלכליות. זה לא היה לא חלט, או כי מקום העבודה נסגר.
אז למה?
לא יודעת אם את זוכרת, שבעצם אחרי השביעי באוקטובר, המשבר אימון הזה והפחד מהאירועים שבאמת קיצוניים שקרו בשביעי לאוקטובר, היו גם, אמרו להם אל תגיעו. כלומר, לחלק אמרו במפורש אל תגיעו. היו גם כתבות על זה בתקשורת שאמרו, באתרי בנייה אנחנו לא רוצים לראות ערבים. לא פלסטינאים ולא ערבים ישראלים, כבר לא הייתה הפרדה בין השניים. גם במקומות עבודה, שלא אמרו להם במפורש, היה פה פחד באמת של אנשים לצאת מהבית. כלומר, זה היה הדדי. לשני הצדדים, כלומר, אני מדברת עם החברים היהודים שלי, אומרים, אנחנו מפחדים מערבים הישראלים. ואני מדברת עם ערבים אומרים, אנחנו מפחדים לצאת מהבית, כי אם מישהו, איזה שוטר יחשוד
נכון.
בגלל החזות שלי, או בגלל, איך שאני, בגלל שאני מדבר ערבית, אם הוא יחשוד בטעות שאני איזה מחבל שבא, לא יודעת מה, אז הוא עלול לראות בי. כלומר, היד על ההדק, זה היה לשני הצדדים.
זהו, הייתה מתיחות נורא נורא גדולה, ואף אחד לא יודע איך להתנהל. כאילו, משני הצדדים, אני חושבת.
זה, המתיחות הייתה מאוד, זה היה כמו משהו שנורא קל לנפץ אותו. ראינו בכמה מקומות באמת שהיה משבר, בחלק ממוסדות הלימוד למשל, באקדמיה, שהיה משבר מאוד גדול.
נכון, עם ההפגנות גם שהיו.
ההפגנות והחיכוכים שהיו בתוך במכללת נתניה ובכל מיני מקומות אחרים. כלומר, היה פה מתח מאוד גדול, שהשפיע גם על, גם על תעסוקה וגם על, על אותם מדדים יבישים כלכליים שאנחנו מסתכלים עליהם. ההשפעה הייתה הרבה יותר דרמטית ממערכות קודמות וממשברים ביטחוניים קודמים.
אז איך זה שנגיד בשומר החומות שהיו את כל המאומות והבלגנים שהיו, וכאילו עכשיו לא ראינו דבר כזה?
תראי, קודם כל, השביעי באוקטובר מאוד שונה ממה שהצית את המערכה אז בשומר החומות. זה משהו שאף אחד לא חשב שיקרה, ואני חושבת שהזעזוע מהאירועים האלה הוא היה לכל הצדדים, וגם התגובה והמגבלות שהוטלו, הן היו הרבה יותר דרמטיות ממקרים קודמים, מאירועים קודמים. אז זה שילוב של הכל. אני חושבת שזה היה בעיקר ההלם. אני יכולה לספר לך את זה כאילו מהחוויה האישית של, את יודעת, אני עובדת עם ממשלה, אני עובדת עם ארגוני חברה אזרחית, אני עובדת עם פילנטרופיה, אני עובדת עם השטח. ההלם של כל הצדדים, של איך מאקלים את האירוע הזה, זה משהו שלא היה בשום אירוע אחר בעבר, בשום אירוע ביטחוני או חברתי שהיה כאן.
ועכשיו המצב אולי קצת משתפר, אחרי שעברו הרבה חודשים, או שעדיין לא, בגלל שהמלחמה עוד מתנהלת?
בסוף אנחנו עדיין בתוך מלחמה. אני חושבת שהפחד ההדדי אחד מהשני קצת שכח.
קצת נרגע.
אני לא שומעת את זה כמו בהתחלה, אבל יש פה משבר אימון אמיתי. יש פה משבר אימון, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לשים את זה בצד, ואני חושבת שזה משהו שצריך להתחיל לדבר עליו. כלומר, אם בעבר אמרנו נדבר כלכלה, נשים את יתר הנושאים בצד, הם יסתדרו מעצמם, זה לא יסתדר מעצמו. כלומר, כל הנושא של, אני ככלכלנית, בדרך כלל לא מדברת על הדברים האלה, אבל כל הנושא של יחסי יהודים ערבים בישראל, שהיה נורא קל להתעלם מהם ולא לדבר עליהם, אם את לא עוסקת את זה בחיי היום-יום, זה משהו שאי אפשר להמשיך להתעלם ממנו. כלומר, אנחנו צריכים, גם אם זה לא קל, גם אם זה, את יודעת, בהתחלה משהו ש... לא סתם אנחנו לא דנים בזה. כי זה מורכב, כי זה מורכב, וזה יכול ליצור משברים, אבל אי אפשר להמשיך לשים את זה, אי אפשר להתעלם מזה. זה משהו שצריך לשים אותו על השולחן, כמובן בצורה מקצועית, לא עכשיו לייצר מאומות, אבל במקומות הרלוונטיים, צריך להתחיל לדבר על זה, ולחשוב איך אנחנו בעצם מייצרים פה חיים משותפים, שיהיו טובים לכולם, למרות כל האתגרים.
איך את חושבת שאפשר אולי לעשות את זה?
להחליט שרוצים לעשות את זה, קודם כל, להחליט שזה חשוב. זה לא טריוויאלי. במציאות שבה אנחנו נמצאים, מדינה שבה יש מלחמה כל שנה, שנתיים, ואת יודעת, בסופו של דבר, ערביי ישראל, חלק מהם לפחות, יש עוד קרובי משפחה בתוך הרשות.
זהו, זה.
ואז זה יוצר לך את הקונפליקט הזה של, את יודעת, זה לא טריוויאלי. אז מצד שני, כשאת לא דנה בזה, ואת לא שמה את זה על השולחן, ואת לא מדברת על זה, אז זה לא פותר את הבעיה. כלומר, את משאירה פה וקום שלא נשאר וקום. נכנסים לזה השפעות אחרות, לא תמיד חיוביות על הנושא. אז עדיף בצורה מקצועית וממסדית כן לדון בנושא הזה ולטפל בו, ולהמשיך להתעלם מהנושא.
גם אמרו ש...
להפסיק להתעלם מהנושא, סליחה.
כן. ואני מניחה שגם מבחינת העזרה הכלכלית, ככל שהאוכלוסייה הערבית תהיה גם במעמד שהוא יותר נמוך ומשכורות פחות גבוהות, זה יוצר איזשהו באמת תסכול ומרמור, וזה יוצר נקודה עוד יותר בעייתית של הגעה לאיזושהי הסכמה.
נכון.
ודיבורים סביב
וזה מחיה ביחד. זה אפילו יותר מזה. כשיש לך פה שרים שאמונים לטפל בבעיות של החברה הערבית, אם זה קשור לאלימות ופשיעה, אבל לא רק. אבל אלימות ופשיעה, צריך להבין, זה הדבר שהכי מעסיק היום את החברה הערבית. מי שלא גר בתוך יישוב ערבי לא מבין את זה. אין בן אדם אחד בתוך יישוב ערבי שלא חווה איזה לילה של יריות על השכנים שלו, וואו. על הבית שלו, מישהו מהמשפחה שנרצח, מישהו שהילד שלו היה בסביבה שבה היו יריות, כלומר, החיים בתוך יישוב ערבי היום, הם, במובנים האלה, הם הופכים ונהיים יותר ויותר בלתי נסבלים.
זה בלתי אפשרי, נשמע.
ואז אתה אומר לעצמך, אני חי בכפר שבו כל יום יורים אחד על השני, לידי יש כפר יהודי, או יישוב יהודי, סליחה, שבו חיים בשלום, אני רוצה את אותו דבר, למה זה לא מגיע לי? אז לא נדבר על מה התפקיד של כל צד בדבר הזה, אבל אי אפשר לדבר, את צודקת, אי אפשר לדבר על חיים משותפים כשאתה בתחושת כיפוח. ואז כשאת מתחילה לדבר על זה, גם אפשר להתחיל לדבר על תחושת הכיפוח מצד הממשלה. מצד שני, מה החברה הערבית עצמה צריכה לעשות כדי לשנות את המציאות הזו? כל עוד לא משאירים את הנושא של יחסים בצד ולא דנים, אי אפשר יהיה לפתור את יתר הבעיות.
ומה את חושבת באמת שהחברה הערבית צריכה לעשות מהכיוון הזה?
החברה הערבית יש לה גם תפקיד במה שחסר היום בחברה הערבית, זה בעיקר הנהגה. כלומר, נורא, נורא, נורא קשה להניע דברים, להניע פעולות ברמת המקרו, כשאין לך הנהגה שמובילה אותך. וזה משהו שמאוד חסר. וצריך לייצר פה מנהיגות.
לגמרי.
שלא קיימת.
מכל הכיוונים, נראה לי.
את מדברת על מנהיגות ברמה אחרת, אבל זה עוד יותר קיצוני בתוך החברה הערבית.
אז באמת, אולי לסיכום, אני אשאל אותך, גם לאן את חושבת שהתחום הזה ילך, איזה עוד דברים אולי היית רוצה לחקור, והאם את אופטימית לגבי ההמשך והעתיד?
תראי, אני נמצאת בתחום שלי כי אני אופטימית, כי אני מאמינה שכל משבר וכל בעיה וכל אתגר, אם יש רצון טוב, אז אפשר לשנות. אני חושבת שמדינת ישראל יכולה להפוך מדינה שמהווה דוגמה לאיך היא הצליחה לשלב קבוצת מיעוט יחסית גדולה, למרות האתגרים העצומים של, את יודעת, של האיומים מסביב, שהם לא מנותקים מיחסי הערבים בתוך המדינה. אפשר לעשות את זה. יש פה בעצם אוכלוסייה שאם היא תקבל את הכלים, אם היא תקבל את ההשכלה המתאימה ואת הכלים המתאימים, היא רוצה להשתלב, היא רוצה להצליח, היא רוצה רמת חיים יותר גבוהה, היא רוצה את מה שיש לאחרים במדינה הזו. אז יש פה אוכלוסייה שרוצה להשתלב, אז אם תהיה מהצד השני מישהו שכן רוצה לשלב אותם ופועל לכיוון הזה, אין סיבה שזה לא יצליח. ואנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, בהחלטות חומש, שבסוף יצרו כן הד מעבר להחלטה עצמה. את יודעת, ברגע שיש ממשלה שבאה ואומרת, יש תקציבים, אני רוצה להשקיע בחברה הערבית, אז גם המגזר הפרטי מתחיל לעבוד, כי יש פה דיון סביב הנושא ורוצים לקדם אותו. אז זה אפשרי, אין סיבה שלא. ומה שכן מחזיק אותי, אני תמיד אומרת, יש פה 20% מהאוכלוסייה. יש פה מדינה, היא תמשיך להיות גם בעתיד. חברה ערבית תמשיך לחיות פה. אני לא חושבת שיש אופציה אחרת על השולחן. אז לא תהיה ברירה אחרת, אלא למצוא פתרונות. את יודעת, לפני שנתיים, שאלו אותי, למרות שזה לא התחום שלי, לגבי החברה החרדית דווקא. אמרו, הדיון היה עוד לפני הדיונים על גיוס לצבא ודברים מהסוג הזה, כשעוד היו דיברו על ההשתלבות הכלכלית, של מין תחזית קטסטרופה כזו של עוד 30-40 שנה, החברה החרדית תהיה חצי ממערכת החינוך, ואז המדינה תקרוס. אז אמרתי להם, אני לא חוזה עתידות, אבל ההיגיון אומר לי שהשינויים יגיעו לפני שנגיע לקריסה הזו. כלומר, ואנחנו מתחילים לראות את זה עכשיו, כלומר, לא יכול להיות מצב שבו האוכלוסייה החרדית, כשהיא הייתה מיעוט, אז הרוב היה יכול להחזיק אותה כלכלית. ברגע שהם גדלים, את מתחילה להגיש את זה בכיס. כלומר,
זה לא מצב בר קיימה פשוט לאורך
זמן. בדיוק, בדיוק. זה לא מצב בר קיימה. לכן המציאות יותר חזקה מכולנו ומאלצת אותנו לפעול. אז אני מאמינה שזה נכון גם במה שמדובר בחברה הערבית. כלומר, המשבר של השביעי באוקטובר, הוא יכול להיות הזדמנות אמיתית והבנה של כל הצדדים שאי אפשר להמשיך כמו שהיינו עד עכשיו. צריך לשנות פה משהו במשוואה. והתקווה שלי שזה באמת יקרה. אני עושה את שלי כדי, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, איפה שאני יכולה להשפיע, אני לגמרי פועלת לכיוון הזה, ומשברים לא פוגעים במוטיבציה או בתקווה שלי שיכול להיות שינוי, להפך. משברים רק מחזקים את האמונה שלי שצריך לפעול עוד יותר קשה, כדי באמת להביא אותנו לחיים, את כולנו, לחיים טובים יותר.
יפה, אני ממש מקווה בנימה אופטימית זו, אני ממש שמחה, זה מחזק לשמוע. אז תודה רבה רבה רבה, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.